כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שבת שלום, ברוכים הבאים להתבודדות. אני עמיחי חסון, איתי יאיר אסולין.
אהלן.
פגישה השבועית שלנו, שתנו היום בכמה וכמה צירים. והראשון והבוער שבהם, ואולי העצוב שבהם, דווקא יהיה נקודת הפתיחה.
כן, זה, אולי אפשר להגיד שזה אקס-טריטוריה למסע ההתבודדות הזה שלנו, אבל נראה לי ש... באמת, אני אגיד את זה בפומפוזיות, אבל... אסור להחזיק מיקרופון לדעתי במרחב, בזמן הזה, בלי לדבר על הדבר הזה שבעיניי הוא, אם אנחנו כל שבוע מנסים לברר את התחושות ואת המחשבות של אותו שבוע ואת הלכי הנפש, אז העניין הזה שכל יום מתים פה אנשים סתם, הוא דבר מטורף. דבר שאני לא זוכר כדוגמתו. אני לא זוכר את הדבר הזה שאתה פותח כל יום עיתון או שומע חדשות, שומע על הזוג שהתאבד פה ועל האיש שנרצחה שם, ואיזה חיסול ואיזה משהו... כל הזמן מתים פה אנשים באיזשהו, אתה יודע, באיזשהו משהו תת-קרקעי שמתרחש במקביל לציר החיים שלנו, כי זה לא טרור, וזה לא משהו שאתה...
זה לא תאונות דרכים.
כן, ולפוליטיקאים לא משתלם עכשיו לדבר עליו, כי זה בערך על כשלים שלהם באופנים כאלה ואחרים. ואני רוצה להגיד, גם כתבתי על זה היום בעיתון, בארץ, בטור, ואני חשוב לי ככה שנפתח את התוכנית לתוך הדבר הזה, שבעיניי זה מצב תודעה, המיטות האלה. כלומר, זה לא צירוף מקרים שפתאום אנשים רוצחים ומתאבדים. בדיוק אתמול קראתי, אתמול או שלשום, שעצרו איזה גבר, אני לא זוכר איפה, רגע לפני שהוא זרק את אשתו מהמרפסת. ממש. כלומר, יש משהו, יש תחושה עמוקה, עמוקה, עמוקה של התרת דם, שהערך של הדם ממש נמוך, הוא ממש בהתרסקות. ואי אפשר להימנע מזה שזה חלק מהשיח שלנו, שזה לא סתם. שזה לא סתם קורה, זה חלק ממה שקורה. מה שקורה במובן של האופן שבו אנחנו מדברים, בו אנחנו חושבים, ההסתה, הטירוף. יש בזה דבר שצריך, הוא קורה לחשבון נפש של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, מהדהד פה באקסטרה ווליום לחלוטין, לתוך ראש כמעט של כל אחד. בטח שעבורי זה ממש מהדהד, כלומר, זה העניין. ידינו לא שפכו את הדם הזה.
אני חושב שמה שחזק באותו סיפור של הגלה הרופא, שממנו המהלך המופלא הזה של ידינו לא שפכו את הדם הזה, שיש לו גם איזושהי נפקמינה מעשית. אחד הבעיות, וגם מה שקפץ לי כשקראתי את הטור שלך, אני אתמצאת לטובת מי שאינה מנויי הארץ, או שאולי אתה תגדיר את עצמך, תנסח את עצמך יותר טוב, שקראת בעצם לאיזשהו... נכונות לדבר על זה, מצד הדרג הפוליטי, מצד הדרג הכללי.
אני כן אדייק, כי בטור בכלל, ובטח בטקסט הזה, לא קראתי לעשות משהו. אני רוצה לסמן את המצב הזה. כלומר, הסימון הוא כשלעצמו, הוא נראה לי דבר מאוד מאוד חשוב, כי הוא באמת, הוא נקודת המוצא. נקודת המוצא כרגע שהדבר הזה לא מסומן, שהדבר הזה עובר בסך. שיש בזה משהו שלא רואים אותו.
אז אני טועה פשוט מה השלב שאחרי הסימון. אני מסכים לחלוטין שיש את הצורך לסמן. אחד הדברים שמאוד קשים לי בתרבות שהגענו אליה היום, היא אפשרות לגנות משהו. ואתה נפטר מהמון בעיות ומהמון סימונים בצורה שאתה מגנה. טראמפ מגנה את זה וביבי מגנה את זה, או הוא לא מגנה והוא כן מגנה, ובסוף זה איזשהו פוליטיקה של מילים והתעסקות סמנטית ש... נותנת לנו את האפשרות להתעסק בשאלה, הוא גינה או לא גינה? ביג פאק.
לא, אני לא אכפת לי אם גינו או לא גינו. כשהשלטון מגנה, הוא מסמן משהו. כשהשלטון מגנה, אומר, יש פה בעיה.
אבל המון פעמים עצם הסימון יאיר, הוא הדרך שלו להתחמק ממעשה.
להשקיט את המצפון. אז אני אומר, המעשים ממילא יעשו, כן? זה לא שבאמת עכשיו גם איזה מישהו ילך וישנה את הנהלים במשטרה או משהו, זה לא עניין. אני חושב שהסימון מבחינתי הוא לבוא ולהגיד, זה לא קרה להם. אתה שומע את זה הרבה פעמים, שאומרים, הם קצת לא נורמליים, הם קצת עבריינים, אנחנו בסדר, לא. כשזה קורה בחברה שלך, לך יש בעיה. כשזה קורה בחברה שלך, אתה צריך לעשות חשבון, זה עדינו לא שפכו את הדם. כלומר, כל הביצוע הפרקטי של עדינו לא שפכו את הדם, הוא בעצם כדי לייצר את התודעה הזו, שיש לך אחריות על האנשים מסביבך, וכשכל כך הרבה מתים, באמת כל יום, ולפעמים כמה פעמים ביום, שזה דבר מטורף, כלומר, אני חושב שזה דחיפות של פיגועים כמעט, כשהדבר הזה קורה, צריך לסמן אותו ולהבין שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש אחריות על הדבר הזה. וכך כנקודת מוצא באמת למסע שלנו, הייתי רוצה שנצא עם האחריות הזו על הסביבה ועל המרחב, ואני חושב שזה יתחבר לנו גם לדברים אחרים שנדבר עליהם היום.
אני רצה לקשר והילדים אחריי יונתן, יונתן, הם קוראים קצת דם רצה דם וכנוע לכינוע חדבש אני מסכים, אני מסכים רק לחור של נעץ אבל הילדים רוצים והם ילדים ואני יונתן הם קורטים את ראשי רצה דם כנוח לכינו בחפש אני מסכים, אני מסכים רק לחור של נעץ הם קורטים את ראשי בענב בענב גלדיולה ואוספים את ראשי בשני ענפי גלדיולה אבל הילדים רוצים והם ילדים ואני יונתן הם קורטים את ראשי ואורסים את ראשי בנייר מרשרש יונתן, יונתן הם אומרים באמת אני רצה לקשר והילדים אחריי יונתן, יונתן הם קוראים קצת דם רצה לגשר והלכתי אחריי יונתן לא תאמין לעצמנו שאתה כזה יונתן לא תאמין לעצמנו שאתה כזה יונתן לא תאמין לעצמנו שאתה כזה
בציר טוב, עושים את יונה וולך, את יונתן, אולי השיר שפותח את הבסט אוף יונה וולך. אגב, שמעתי פעם, היה יריבות מאוד מאוד גדולה, כידוע בין דלי רביקוביץ' ליונה וולך, הם היו ככה אנטגוניסט ופרוטגוניסט בתוך כן. עולם השיר העברי.
ברמת הקלישאה כמעט.
כן, כולל שירי האהבה שנאה האלה של פוסט מוות של דליה.
איפה אתה בחלוקה הזו בין שתיים?
אני טיפוס של דליה, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל...
אז זה בעיה, כי גם אני.
זה גם אתה, לא, אבל עוד שנייה נכנס לבולך ואת הסיבה שהבאנו את זה, רק אגיד על יונתן, שעם כל הכעס של רבי קוביץ' על בולך וכולי, אני שמעתי ממישהו שהיה איתה פעם בחדר ואמר לי ש... קרא את השיר לעצמה כזה, נהנחה ואמרה לו, הייתי מוכנה לוותר על כל השירה שלי, כולה, בשביל לכתוב שיר אחד שלם, מוחלט ומדהים כמו יונתן.
טוב.
ויש בזה משהו. כלומר, זה באמת שיר, עם כל ההסתוגיות שלי, עם יבולך, שהוא מהמם אותך. גם בקריאה...
בעיניי, אבל זה... הוא מהמם מדי. הוא שיין מדי. אני מחפש את ה... אתה? את החספוס שבדבר. הוא בוהק מדי.
אוקיי. אז רק נגיד שאנחנו...
אני אדייק את הדבר הזה, אני חושד אוטומטית, אינסטינקטיבית, במשוררים בוהקים. בעדיף יאיר הורוויץ, כן?
במקרה שלה ברור שהיא בוהקת, זה גם חלק מהעניין.
ברור.
אנחנו מעלים אותה היום בעוב, כי היא חוגגת יום הולדת מאוחר.
מזל טוב.
ומה שמדהים בעיניי, ותקן אותי אם אני טועה, שגם אתה וגם אני נולדנו אחרי מותה, ועם זאת היא כאין משוררת חיה בינינו. כלומר, כזה פרפרזה ליעקב אבינו לא מת, אפשר להגיד ש...
עבורי פחות, אני אגיד.
יונה וולך לא מתה, בתרבות הישראלית.
בתרבות הישראלית ודאי.
זאת אומרת, הורוויץ הוא משורר כמעט מת.
הורוויץ הוא היה מת בחייו.
עוד,
כלומר, זה היה, אני חושב שזה היה...
עורך התוכנית שלו. עושה פה צעקות גבלת מבעד למסך. משורר נפלא, כן, שלא יובן לא נכון, אבל... מהטובים שביותר, אבל נשכח ברמה בלתי נתפסת.
אני אומר, יש משהו בדבר... יש משהו במשורר חי שהוא סתירה, שהוא מעיד על פגם במשוררות שלו, אם תמצא.
תסביר.
בעיניי. יש משהו בדבר... המשוררים הגדולים הם משוררים... אלתרמן הוא משורר מת. מיסודו אני חושב הוא משורר מת, גם חלפי הוא משורר מת, בעיניי. גם דליה רביקוביץ' היא משוררת מתה, היא מתה מאז שאבא שלה מת, והיא מסתכלת עליו מעבר לכביש, היא מתה, היא סוחבת איזה מוות איתה. ויש בזה משהו, בקחת איתך את המוות, שהוא מאוד מאוד חזק לגבי מלאכת השירה, והוא חסר אצל וולך. וולך גם כשהיא מתה היא חיה. זה הברק הזה שהוא... הוא, עבורי הוא כאילו הוא מחשיד, כי מה זה החיות הזו בעצם? החיות הזו היא במובן מסוים, היא כאילו המשרדי פרסום.
משרדי פרסום?
כן, היא האפיל הזה שהוא כאילו של סאונד בייטים, של דיבור מעוקצה, מלוטש, הוא לא מעביר לך את התהליך באיזושהי צורה.
מעניין שאתה לוקח את זה לשם, אני מרגיש שלפחות מה שלי מפריע בשירה של וולך, לצד באמת הערכה מאוד גדולה, זה לא המקומות האלה, ואפילו לא הייתי מסמן אותם ככה. כלומר, אני כנראה יותר מאמין לה, okay. מאשר מה שאתה מאמין לה. לא, זה לא נראה לי סאונד ביטים, ולא נראה לי משרדי פרסום. זה כן נראה לי מין מקום שמאוד מאוד מודע לעצמו, ועושה דברים מתוך מודעות, וכותב מתוך מודעות, אבל זה, אני לא חושב שזה מגיע לשלב השקר. אני רוצה אבל...
אגב, גם פרסום שיש בו שקר, הוא פרסום שלא עובד. החוכמה היא פשוט זה רובד אחר, אתה פונה לרובד אחר במציאות. פרסום בעצם פונה לרובד מסוים, שהוא בסוף עובד יותר, עובד כאילו על פני השטח של החיים. שזה בעיניי גם וולך בהרבה מובנים, עובדת על פני השטח של החיים. שורר טוב בעיניי, שוב, מה שמפעיל אותי זה עניין סובייקטיבי לחלוטין, שלא שלושת המאזינים שלנו יקפצו וזה. כלומר, מי שפונה לשורש של הדברים, כאילו איזה רצון לתפוס את זה מלמטה, במובן העמוק של הלמטה, ואצלהן את זה, אני לא מרגיש שהיא נגעה בלמטה, למרות שהיא נגעה בחייה כנראה, אבל בכתיבה שלה היה משהו שהוא יצר איזה חיץ, היא לא שברה את החיץ הזה, היא לא יצרה איתי אינטימיות.
אז אצלי יונתן נגיד כן שבר, ואב שלום, ועוד כמה שירים שלה כן. אני רוצה רק לשים אותה בקונטקסט, מתוך רעיון שליטיה שרון עשתה איתה בזמנו בחדרים.
רק צריך להגיד מהספר המאוד מאוד חשוב הזה.
מומלץ, איך עשית את זה? זה התפרסם ב-84 במקור, עכשיו יצא באפשרות לקנות, אם שבוע ספר לא נגמר.
כן, אנחנו נותנים ספר. האמת, באמת צריך להגיד, אגב, שכל מי שמתעניין בכתיבה, ובכתיבה מעניינת אותו, יותר מהמון סדנאות, הספר הזה הוא חתיכת סדנה לכתיבה.
נכון. אז עשית לי עכשיו חשק לקרוא עוד קטעים גם מרעיונות אחרים.
גם לי זה קפץ, עשה מחיזר וכו'.
כן, אבל אני אקרא כן את התשובה הזאת, ואפשר אולי לקחת את נקודת המוצא של וולך מהבחינה הזאת. אלית שואלת אותה, כיצד ראית את השירה והספרות העברית שלתוכם צמחת? ויונה וולך עונה לה ככה. דבר ראשון, סניתי את השירה והספרות העברית. זה נראה לי רמאות אחת גדולה. אהבתי את בודלר ואת וולט ויטמן. נראה לי שהשירה העברית מחתיעה את העיקר, גם מפני שהסתירו מאיתנו הכל. לא דיברו איתנו על ברנר כזה, לא דיברו איתנו על סבל. דיברו איתנו על ביאליק שמן ומדושן עונג, שכל האומה מעריצה אותו. אבל לא דיברו איתנו על שיגעון. הכל היה מדושן, הכל היה לאומי. איפה יכולתי למצוא את זה בכלל? סניתי את שלונסקי ואת אלתרמן ואת כל השירה. סניתי את עמיחי ופחדתי שהוא יגנוב ממנו. אני חושב שמה שמפריע לי בה, נמצא המון בתשובה הזאת. שנקודת המוצא של הכתיבה שלה, היא נקודה שכנגד. וכנגד לא מהסיבות הבאמת נכונות. כן. היא כנגד מאוד מזויף. ומצד שני, שהיא כן מגיעה לעומקים, ושוב, בעיניי יונתן, הוא באמת, אני יכול להבין מאוד את האמירה של דליה, על השיר הזה, כי זה שיר מפואר, בעיניי. הוא תופס, ומה שהכי מדהים, שהיא באמת המשוררת החיה ביותר היום, כלומר... אני עושה איזה מין ספירת מלאי מהירה, ניר ברגמן עושה עליה סרט, אולי לא כל כך טוב, אבל מתי לאחרונה הוקדש פיצ'ר שלם למשוררת עברית, פיצ'ר עלילתי? חגי לוי עושה עליה מקומנטרים המקוללים, עיר כדר אוסרת שבעת הסלילים של יונה וולך, ספרים יוצאים, לחנים ממשיכים, האישה הזאת חיה בינינו, אוליגרמה שלה חיה בינינו, כן. ועדיין מפעילה, ומה ש... ואולי פה הדיוק שלי, היא כבר לא פרובוקטיבית היום, הרי אף אחד לא מתרגש כל כך ממה שיש לה להגיד במובן של אז, זה לא 85, למרות שמירי רגב ומרים טסה גלזר הם כנראה שיבוט אחת של השנייה, כן. במובן מסוים, וזה לא מעורר את הזעזוע הגדול, והיא עובדת בעיניי כי יש לה את השירים האלה כמו יונתן, וכמו טוטים, וכמו אבשלום, שהם באמת על זמנים באמת.
אני אגיד רק משהו על התשובה הזו שלה, וככה בזה נצא ל... מישהו שבטח מאוד מתכתב עם וולך, וזה דיוויד בוי, ובטח בשיר הזה, כן, ב-Rock and Roll Suicide, כלומר, כל הדבר הזה, אני לא מאמין לתשובה הזו בכלל.
אוקיי, אז דיוויד בוי.
Time takes a cigarette, puts it in the mind, put one finger, then another finger, then a cigarette. Walter Wallace calling, lingers, still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. So young to tease him, too old to use it. But the clock keeps waiting on his son. Walk past the cafe, you can't eat when you live too long. You're a rock and roll suicide. Breaks the sun as you stumble across the moon, and the dead breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun lift the shadow, don't let the new folks find your mind. It's a natural, religiously unkind. Love. You're watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but if I can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you seem, no matter where or where you've been, all the night seems to lacerate your brain. I'll hurt myself, no one help me with the pain. You're not alone. So tie it on with me, 'cause you're not alone. Tie it on with me, 'cause you're not alone. Give me a hand, 'cause you're not alone.
לא, זה היה דיוויד בוי, רוק אנד רול סויסייד. אנחנו עדיין עם יונה וולך, עדיין עם היארצייט. אתה מסרב להרפות.
אני מסרב להרפות. זה קפץ לי בהקשר של את כל שערה התורנית עם מירי רגב, כן עירום בפסטיבל ישראל, לא עירום, הזעזוע הזה, וזה באמת, הייתי קצת עסוק בוולך, ואולי נחזור על המיתוס המיתוס האמיתי עם תפילין, יונה וולך מוציאה את השיר תפילין ומצטלמת בסטודיו של מיכה קירשנר כשאדם עירום עטור תפילין והיא לידה, ואז מתחיל סגה שלמה, סגנית שר חינוך, אז טוען שהיא בהמה מיוחמת, וולך מתראיינת אצל מאיר שלב ברעיון ביזרי לגמרי.
יש את הספור הזה על זלדה, לא?
כן, וזלדה
שהייתה...
זלדה הייתה חברתה... זלדה חייבת לה בעצם את תוצאת ספרה הראשון, כלומר יונה וולך מגיעה לבית של זלדה בשערי חסד ב-60 ומשהו, ואוספת את כל הפתקים ואומרת לה, זלדה צריך להוציא מזה ספר, וזה מה שגורם לזלדה להוציא את הספר, וכותבת לה את המכתב הידוע הזה, שבזכותה היא מרגישה יותר יהודיה וכו'. והתגובה של זלדה לתפילין היא שהיא עוזבת את עיתון 67, מפסיקה לכתוב שירה.
אם זה מה ש... לא ידעתי, אבל אוקיי.
היא אומרת, אם ככה אפשר לעשות מ... אם זה מה שאפשר להגיע אליו משירה, אז בשביל מה לכתוב שירה? ותהיתי על זה, על הזעזוע הזה.
מה, על האותנטיות שלו?
גם על האותנטיות של, של כל הכיוונים. כלומר, האומנם עירום הוא כל כך מזעזע את נפשותיהם הרכות של עם ישראל, שהולך מדי יום בנתיבי איילון ורואה דוגמני. אני אגיד לך מה, נזכרתי כשהייתי בצבא, הייתי חייל בפלוגת בייניש. כמובן לא היה לנו מדס ניקיות, כי זה לא צנוע. אבל מדי שבת הגיעו העיתונים, והם נקראו על ידי כולם. אני זוכר את עצמי יושב בעמדת שמירה עם עיתון, עם 7 ימים, שבר רפאה לי מאחוריו. אני זוכר את הממפה אומר לי, אין לי בעיה עם העיתון, אני רק רוצה להבין, למה מדס ניקית בפועל זה לא טוב, ומדס ניקית בעיתון זה בסדר. ואני זוכר שזה הרגע שכאילו אמרתי לעצמי, קנה לגבי מירי רגב ועירום וכולי, אני לא מזלזל במי שבאמת מונע את עצמו מהמקומות האלה. מי שבאמת הולך על איזה שמירת עיניים קיצונית שבה...
אבל אני חושב שכאילו החיים יותר מורכבים, אתה יודע, זה לא אחד או אפס, זה לא בינארי.
לא אמרתי שזה בינארי.
יש משהו בגדרים מסוימים שאתה שם לעצמך, זה עובר שמבחינה דתית, מבחינה התנהלותית בקיום, אפילו אפרופו מה שדיברנו על הרציחות האלה, כלומר, יש משהו ב... בתודעה שאתה מעצב לעצמך, ולבוא ולהגיד, לי אין בעיה עם תפילין של יונה וולך, קודם כל צריך להדגיש, אני יודע, גם אין לי בעיה עם מירום בפסטיבל ישראל, אני רק אומר, ואני גם לא מאמין למירי רגב שלה יש בעיה עם מירום בפסטיבל.
זאת השאלה פה.
אני עדיין אומר, יש משהו בשיח תרבותי שהוא צריך להגדיר את הגבולות שלו. וכאילו הרעיון, כדי לפרוץ אותם אגב, אבל עדיין צריך שיהיה איזה בסיס מסוים של גבולות ושל שיח, שאתה יכול לפרוץ אותו כשזה באמת מוצדק לפרוץ אותו מבחינה אומנותית. וכרגע כאילו המגמה היא, ותראה ש... ורואים את זה כאן לדבר על האפקט של זה, המגמה היא שכאילו, אתה לא מאמין לגבולות, כאילו זה אפילו לא פוסט-מודרניסטי, כי זה פוסט-פוסט-מודרניסטי במובן הזה, אתה לא מאמין אפילו לגבולות עצמם, והם לא קיימים באמת.
אז מה המשמעות?
והתוצאה של זה, זה שאין לך מרכז. אין לך בעצם כבר, אין לך אליטה, אין לך מרכז תרבותי. וכולנו חיים באיזושהי פריפריה שלא פונה לשום דבר מרכזי, כלומר היא לא מייצרת משהו.
כי מה, כי אין הסכמה על מהו הגבול?
כן.
זה הלינק שאתה עושה גם?
כי אין שדה מוגדר שממנו אתה יכול לצאת ואליו אתה יכול להיכנס. ואז בעצם הכל נהיה כזה מאוד פלואידי, מאוד נזיל. מישהו דוחף דגל ישראל לתחת, אתה אומר זה אומנות. למה? אתה לא יודע. זה אומנות, כי אפשר לבלבל על זה את המוח. כלומר, משהו בדבר הזה הוא שוחק, אני חושב. הוא שוחק, אגב, במונחים פוליטיים אחרים לגמרי, הוא חלק מהבעיה של השמאל בכלל, ושל השיח התרבותי והפוליטי שלו. כלומר, שגם הוא כבר לא יודע, בדיוק ישבתי עם איזה... מישהו לפני, מתי זה היה חודש או משהו כזה, זה פעיל שמאל מאוד ידוע, והוא אמר לי, הייתי אסרטיבי, אמרתי להם, אני אוהב את ארץ ישראל. לא מה זאת אומרת, אבל זה היה מובן מאליו.
היה זה.
כן, אתה יודע, זה כאילו, זה היה מובן, אבל בשבילו זה לא, זה היה צריך להיות אסרטיבי מאוד כדי להגיד את זה, אומר את זה באיזה ועידה או משהו.
אבל פה יש איזה גבולות גזרה, זאת אומרת, זה נתפס בעיניו כמשהו שהוא חורג מהגבול וצריך היה זה להגיד אותו.
זה לא גבולות גזרה, כי כאילו מבחינתו אין איזה מרכז כבר, השמאל מתנהל רק בפריפריה. כלומר, הוא צריך, כדי לייצר מרכז, הוא צריך העזה. כדי לבוא ולהגיד, רגע, חבר'ה, יש גבולות בחיים האלה, כן, הוא צריך את התעוזה.
אני כאילו תורא
לה... יש פה היפוך. במקום שהאקט המהפכני, היום נבוא לכי בהקשר הזה, יהיה לשבור את הגבולות, כן? היום אתה רוצה, השמרנות היא המהפכנות באיזושהי צורה, וזה גם לא עובד כל כך טוב, כלומר, כי השמרנות, יש את הערבוב שהיא מייצרת. אבל אני אומר, יש משהו בשיח ש... אני, זה, האינסטינקט הבסיסי שלי הוא להטיל ספק בכל הדברים האלה, בפחד, בצניעות, בזה, לבוא ולהגיד. אבל אני חושב שיש לזה ערך, כלומר, יותר ויותר, ואולי כאבא לבת, אני יודע, לא יודע, יש בזה ערך, יש בזה ערך ב, באיזשהם מוסכמות מאוד ברורות, לכן בעיניי היום מאוד מאוד חשוב מה שקורה עם ההטרדות המיניות וזה. יש בזה ערך מאוד מאוד חזק, כי כשצינים וצוחקים על זה, ועזוב שטויות וטטטם, משהו נשחק, והאמת כאילו מתעמת.
אני מבין מה שאתה אומר, אני לא, ובגדול אני גם מסכים, אני רק תוהה, אמנם, כל הדבר הזה בסוף מתורגם לשוב, למרחב יותר רחב של אווירה ציבורית מסוימת, שאנחנו גם נגיע אליה עוד מעט, וגם הבחינה שלה היא תמיד בחינה של מבחן. כלומר, כל יצירה, במקום להתאפס או להיבחן בכלים היצירתיים, נבחנת באותם מקומות צנזוריאליים, מרעישים או לא מרעישים, אתה יודע, עברת את הגבול או לא עברת את הגבול, המדומיין או הלא מדומיין, וזה באמת התחבר לאייטם הבא שיהיה אחרי השיר, ולא נשאר כמעט מקום לדבר על הדבר עצמו.
זה אני מסכים לגמרי, אבל זה בעיניי הטבע האנושי, זה בדיוק כמו אלה שמייצרים פקק, אם מסתכלים על התאונה בצד השני. אבל כל המשך לנסוע לאיפה שהם צריכים להגיע.
Thank you.
זה היה מיכה שיטרית על טקסט מצוין של סלמן מצלחה, חיפה מול הים, רגבי אפר ושביל מלוח לפתו לעד את חכתו של הדייג. היה משורות נהדרות.
משורר מדהים.
משורר, במיטבו הוא משורר אדיר. זה גם...
כבבלוסיסט הוא פחות מרשים אותי, אבל כמשורר...
יש לו חשיבה מעניינת, אגב, הוא מהראשונים שניסחו דווקא את החשיבה כאילו הערבית, בהקשר של השיח הישראלי, הישראלי היהודי-ערבי בעצם, הוא שכלל אותה, כלומר, הוא שבר את הקונספציות בזמנו, כן.
יותר מאנטון שמאס וכאלה?
לא, אנטון שמאס, אני אומר, אנטון שמאס היה בתקופה אחרת. אנטון שמאס פרש בעצם מהשיח מיד אחרי הרבסקוט, או לא מיד, אבל די מהר אחרי הרבסקוט, כלומר, כבר בסוף שנות ה-80 הוא פרש מהסיפור, אחרי המשבר של אוסלו וכל הזה, הוא כן ניסה לשבור קצת קונספציות, היום הוא קצת נעלם עכשיו מהשדה הפובליציסטי, לא זכו לי שקראתי אותו.
מבליח,
כן,
מגיח.
אבל
עבורך, חיפה עבורך זה עיר, נכון?
חיפה עבורי זה העיר.
העיר, זהו, אני, בשבילי זה חול.
באמת לא, זה עיר אדירה, אני מאוד אוהב את חיפה. אגב, בשביל נניח, בשביל הערבים הישראלים, היא בכלל, היא תל אביב, היא המרחב התרבותי שבשבילי להסתובב במושבה הגרמנית, וזה תמיד נהדר, זו חוויה אדירה, ובאמת אני כאילו מריח את ריח הים שלו, שזה קצור שיר גדול.
חשבתי להגיד שעליי זה עובד בצורה אקזוטית, ואליך בצורה של מציאות.
באמת, בצורה אקזוטית?
כן, אני אומר לך, חיפה מבחינתי, זה...
אפרופו מה שדיברנו על שירה שכאילו תופס את ה... הולכת לעומק, זה בדיוק הדבר הזה. כלומר, זה היכולת לפרק מציאות, בלי לנסח אותה, הוא מרכיב אותה קצת עקום בכוונה. זה כאילו מייצר את החיכוך המאוד מאוד חזק הזה. כן, טוב. רצינו לדבר באמת קצת על גרוסמן. לקראת את הספר?
גם אנחנו רוצים...
גם אנחנו. אבל אני מקווה שנהיה מקוריים קצת בדיבור. קראת את ה...
לא.
כי אני רומן שאותי הוא מאוד הפתיע.
לטוב, לרע.
למורכב. כלומר, לקח לי 20-30 עמודים להקל אותו בתחילת המסע שלו, אבל יש בו משהו, בדבר הזה אמרתי את זה לאשתי אחרי, אחרי שהייתה זכייה, ואני חושב שעוד לפני דיברנו על זה, יש משהו בגרוסמן... שהוא תופס באמת, הוא כאילו, אתה יודע, הוא כמו כלב לפני שהרכבת מגיעה, הוא כאילו תופס משהו בצלילים או בווייבים של המציאות, הרבה לפני שהם מגיעים, לפחות אליי, וזה דבר מדהים לגבי ספרות, כלומר היכולת שלו לראות את הדבר שהולך לבוא, לא כנביא, אלא כמישהו שמזהה את התהליך.
כן, זה יותר אינדיאני שנשכב על האדמה
ומרגיש את הגשם
שבא.
כן, משהו כזה, אבל אני אומר, זה גם לא אינדיאני שמרגיש את הגשם שבא. זה מה שאני רוצה להגיד, זה אותו בן אדם שכל הזמן מחפש בפנים של האחרים את הדבר שהם עוד לא יודעים. כלומר, זה בסוף, הספרות שלו, וזה אני חושב הכוח המאוד מאוד חזק שלה עובדת על המקום הזה. על היכולת, לא סתם הוא בחר סטנדאפיסט אגב, כי זה בדיוק סטנדאפ. כלומר, ההבנה הזאת שאתה מספר משהו חצי דקה לפני שהמאזין שלך יגיע אליו בעצמו, ואז אתה שובר את זה. ובגלל זה הספרות שלו, אני חושב, היא כל כך חזקה במובן הפוליטי שלה, אגב, לפעמים מסוכנת. אבל יש משהו בדבר הזה,
ביכולת שלו. למה מסוכנת?
היא מסוכנת, כי כמו בכל אחד שיכול לחזות את מה שאתה תראה, זה יכול תמיד להתרגם גם למקומות פחות טובים, שמפעילים לפעולה לא טובה.
מבחינת הספרות או מבחינת המציאות?
מבחינת הספרות והאימפקט שלה על המציאות. זאת אומרת, תמיד המערכת יחסים בין שניהם. אבל יש פה משהו, אני חושב, גרוסמן מלמד את הדור שלי, את הדור שלנו, את הכוח הפוליטי המאוד מאוד חזק של ספרות. כי אני חושב שאנחנו כאן בסביבה כזו, פרופו אפילו יונה וולך באיזושהי צורה. יונה וולך היא בעיניי, שוב בחלוקה הזאת בינה לבדליה רביקוביץ', היא נציגה של בידור. על פני נציגה של ספרות.
אתה אכזרי?
לא, לא, לא במובן, אפילו לא במובן הרע. אלא במובן שבאמת יש משהו, בחלוקה הזאת היא בתוך המציאות, בגיאולוגיה של המציאות, כן? היא בשכבה יותר קרובה לפני השטח, בשכבה יותר בידורית.
זו הסתכלות מאוד חיצונית עליה, זה מה ש...
יכול להיות. אני לא יודע, יכול להיות שאף פעם לא הצלחתי להגיע יותר פנימה. יכול להיות שהבעיה אצלי, אבל לא משנה, אצל גרוסמן, זה בעיה מעניין. הוא מלמד אותנו כל הזמן שספרות פונה פנימה.
כן.
פונה כאילו לעומק הדברים. שוב, אם אנחנו מדברים על גיאולוגיה, הוא מכוון לשכבות הרבה יותר עמוקות של המציאות ושל התודעה האנושית, ודרך זה הוא מייצר את הכוח הפוליטי שלה. כלומר, את האימפקט הזה על המציאות הוא מייצר דווקא מלמטה. דווקא במקום שבו הוא אומר, בואו נשדד את המציאות באיזושהי צורה. בואו נבין אותה יותר לעומק. וזה דבר ששוב, אם אנחנו קצת היום כן נוגעים בכתיבה, ונוגעים בדברים, חיפשתי בספר הזה של עילית ישירות את סמך יזר, זה משפט ממנו, אולי אני אמצא בהמשך, אבל יש משהו בספרות הנכונה והטובה בעיניי, שהיא חותרת תחת הצורך שלה לבדר את האנשים, ואגב, החתירה הזו היא מצליחה לבדר אותם. כלומר, שזה האבסורד של של המעשה האומנותי ושל ספרות, אגב, בפרט, שהיא מצליחה כל הזמן בהפוך על הפוך להגיע למקומות האלה. כלומר, מי שמכוון בידור, בעיניי הרבה פעמים מחתי, או רוב הזמן מחתי, ומי שכמו גרוסמן מכוון עומק, מציאות, מכוון נצח, פעם רצינו לדבר פה על איש האמונה, אני חושב שאף פעם לא דיברנו, נכון? אז באיש האמונה של הרב סולובייצ'יק, חיבור הגדול של הרב סולובייצ'יק על איש האמונה, הוא מחלק את העולם בעצם לשני סוגי בני אדם. האדם הראשון, הפרקטי, החיצוני, עם, אני יודע מה, הפרקטי החיצוני, רציתי להגיד היום נבוא לכי, אבל צריך להגזים. הפרקטי החיצוני, לבין האדם באמת השני שמכוון נצח. אז גרוסמן בספרות שלו, ככה אני מרגיש, אולי יש כאלה שיחלקו עליי, אבל אני חושב שהם טועים, הוא סופר שמכוון נצח. יש משהו במעשה האומנותי שמכוון נצח, שהוא מאוד מאוד חזק, והוא אפרופו מירי רגב, והאנשים שמסתכלים על תאונות בצד השני של הכביש במקום להמשיך לנסוע, כלומר, הוא המקום שהאנשים האלה מפספסים. הוא המקום שמירי רגב מפספסת, למשל, בהבנה של מה זה תרבות, ומה זה ספרות, ומה זה כוח אמיתי, כן? סוף המהפכות הכי גדולות יצאו מהמקומות האלה. מאותם אנשים שכיוונו לנצח, ושאפו להגיע אליו, דרך איזה דמות שהם מתארים אותה, ומנסים לתת לה חיות. לא יודע, בעיניי זה דבר אדיר, ורק על זה מגיע לו הפרס, כלומר, בדבר הזה.
אני לא קראתי את הספר האחרון, אבל כן מזדהה עם תחושות העומק שלך הרוחביות. הסכנה בזה, וזה משהו שגם הוא נופל אליו לפעמים, וגם חבריו המוסקטרים שם, שלושת הטנורים של המיינסטרים העברי, המשובח כשלעצמו, הוא קצת שאלת החשיבות העצמית, כלומר שאתה יוצא מתוך נקודת כתיבה שכזאת, אתה נופל המון פעמים. לפעמים אתה מצליח, וכשאתה מצליח לזהות באמת להיות או ירדו מדימוי האינדיאני, אבל אני בכל זאת להשתמש בו. האינדיאני על פסי הרכבת ששומע אותה, זה עובד, וכשזה לא עובד, זה עלול מאוד להביך. ואני חושב שהם נעים, הרצון הזה לזהות את מה שאתה אומר, הוא המון פעמים נקודת פתיחה לא טובה בעיניי לכתיבה. אנחנו רגע נכנסים למעשה הכתיבה כן, עצמה.
אני חייב להתקומם עליך ממש.
יאללה.
כי אני מרגיש אתה יודע, יש את השאלה הידועה הזאת, פה אנחנו ספר במדבר, שעבד שעברה קראנו את זה, שמשה רבנו כותב על עצמו, כן? והאיש משה עניו מכל אדם. אז כאילו זה אבסורד, כמעט סתירה. אבל בעצם אתה מבין, מגיע להבנה מאוד עמוקה, שכדי להיות משה רבנו, אתה צריך להיות בעד ליכולת לכתוב על עצמך שאתה עניו מכל אדם. מתוך מקום אמיתי. כן? בשונה נניח מצנוע, שזה מישהו שמסתגר, הענבה הזאת שמכירה בערך העצמי. ואני חושב שיש משהו זה השיח הישראלי היום בכלל, שכאילו מפחד מהמקום הזה. מפחד מהחשיבות העצמית.
אני לא מפחד מזה.
קשה לייצר אומנות גדולה, בלי תחושה מסוימת של חשיבות עצמית. בלי, אתה יודע, זה לקפוץ.
אם החשיבות העצמית מצדיקה את עצמה. שוב, אני
לא, רוב הפעמים היא קורסת. אבל רק בשביל הפעם הזאת היא היחידה אולי, או הפעמיים או השלוש, שהיא תצדיק את עצמה, שווה את כל הקריסות, שווה את כל ההתרסקויות. הפתטיות הזו מצדיקה בעיניי. אני חושב שאני רק אגיד שלדעתי אי אפשר להגיע לזה אחרת.
אני חושב שאפשר, אבל אנחנו מסמנים לנו פה בכמעט SOS שצריך לצאת לשיר. אז אנחנו נצא לשיר ואולי נמשיך משם.
כל כך הרבה ידעו מה הם לא רצו, נתנו את הנשמה שם. היו שצעקו, היו שבטו, היו שרק עמדו שם. חושב על פוליטיקה במקום הרומנטיקה. אפריקה שלי, זה כן שחור לבן, ולא זה לא יעזור, חייבים להודות ש לא בחרנו קצת להיות לבד, זה דבר מפחיד ו אין לי כלל זמן לחשב את קיצי המובן, בא לי בכלל להרגיש שאני נמצא כאן. חושב על פוליטיקה במקום הרומנטיקה, אודות זאב זאב פשוט לוקח צעד, יד אחת פשוטה, יד אחת קפוצה, שוכח את הפחד. חושב על פוליטיקה במקום הרומנטיקה, אפריקה שלי.
גילת כהנה עם אפריקה. אני יותר אוהב את החומרים שלו לבד מאשר עם הג'ירפות, אני עוד אהוד.
כן, אתה אוהב את אפריקה?
כן. אני אוהב את הקליפ גם, אגב.
כן, הקליפ מגניב.
קליפ מהמם, והוא עושה לי משהו. אני, אגב, כל הדיון הקודם...
אגב, הוא נניח אדם שמאוד מחפש, זה הדבר שאני מעריך אצלו.
ואני מאמין לו פה.
והוא, אגב, יש לו יום רע.
יש לו מאוד יום רע, אבל אני מאמין ליום רע.
לא, זה בסדר, אבל
השאלה המרכזית...
זה שאלה אחרת. אני רק אומר, אני התקוממתי לא על אנשים שאתה לא מאמין ליום רע שלהם, שזה סבבה וזה לגיטימי. אני התקוממתי על זה שהיום האופנה היא להגיד, אין לי יום רע. אני קטן, אני צנוע, אני ענב. אתה יודע, היה... לא זוכר גם מתי זה היה. אתה יודע, אתה כל הזמן שומע, שמעתי איזה מישהו שהתקומם על זה, שאנשים שהיום לא יכולים להיות פילוסופים. כי מה, מי יכול להיות היום? ניטשה או טאטאטאם או... זה, ואני חושב שזה אבסורד. כלומר, יש משהו ב... היומרה היא חלק אינרנטי בחשיבה ובאומנות. בלי זה, אתה פשוט... כאילו, אתה נשאר באיזשהו רובד מאוד בסיסי, כי אתה לא קופץ קדימה. כלומר, קפיצה היא בדבר הזה.
אני לא חושב שאנחנו חלוקים, אם ככה אתה מציג את זה. השאלה שלי היא הנקודה שבה אתה מסתכל על יומרה.
אנחנו פעם בסוף לא חלוקים, מסתבר שזה...
אתה מסתכל על יומרה, ואתה אומר, אין מאחורי הכלום. וזה המקום שאותי הוא מטמטם. ואני מרגיש שהמון פעמים יומרות, וזה גם במיוחד הרגע שאתה מכריז עליהם, רגע ההכרזה הזה, הוא מביך, כי כמעט תמיד אתה יכול לזהות שם את השקר.
נכון, אבל זה חלק מהסיכון. כשאתה רוצה לייצר דבר גדול, אתה לוקח את הריסק הזה שבסוף לא יהיה כלום ואתה טיפול על הפרצוף. אבל עדיין יש משהו בדבר הזה שהוא חשוב, כי בלי זה אתה לא מייצר את השדה הגדול. כל אלה שכאילו הולכים בקטנות כאילו בהגדרה, עכשיו מפספסים משהו. לא מפספסים, כלומר זה עניין של אופי ויצירה, אבל בסוף יצירה גדולה היא גם האפשרות להיות פתטי. אבל בלי האפשרות להיות פתטי, אתה לא באמת יכול להמריא. בכתיבה, גם בקולנוע אפרופו. כלומר, ההמראה היא... הפתטיות היא אינרנטית ביכולת להמריא. כלומר, אני אומר, אני חושב שלא יכול להיות אחרת. אבל קשה לי לדמיין לפחות האפשרות להגיע למקום גבוה בלי לטפס אליו עם הידיעה שאתה תמות בדרך. כלומר,
הידיעה היא טובה ואני חושב שהיא מפעילה. השאלה מה קורה כשאתה נכשל יותר מדי פעמים או שהיומרה לא מחזיקה
את זה. אז יכול להיות שאתה מגלומן, בסדר. אבל זה תמיד השאלה הגדולה, האם נפוליון היה מגלומן או שהוא באמת כבש את כל אירופה. כלומר, השאלה היא הדינמיקה במהנה. אני רק מתקומם ומרגיש שהיום זה חשוב להתקומם על הפחד מיומרה. על הפחד לבוא ולהגיד, אני יכול להגיע רחוק. אני יכול לעשות את זה. וזה בעיניי כאילו, זה פשוט זה פספוס, זה השטחה של כל השיח, כי זה בעצם איזשהו תוצר כזה, של בוא נהיה כולנו שווים, בוא נייצר קוד אתי, כן?
אבל אגב, חלק לדעתי, מההתרחקות שלך מוולך, קשורה דווקא ליומרה שלה.
לא.
בזה שהיא לא מחזיקה את זה.
היא לא קשורה, דווקא היא לא קשורה ליומרה של וולך, אני דווקא מעריך מאוד את היומרה של וולך, וזה מה שהיה גם מלכתחילה כביכול הזמין אותי אליה. אבל עדיין כשאתה מגלה שהיומרה נשארת באמת, כמו בציטוט הזה שקראת, לנפנף בבודלר וולט וייטמן, אתה מבין שיש משהו ביומרה הזאת שהיא לא מגובה במעשים ובמאבק. כלומר, יש משהו, יומרה שהיא סתם יומרה, היא ריקה כמו שאתה אומר. אבל יומרה שאתה מרגיש מאחוריה באמת מישהו שמתאבד על היומרה הזו, כלומר שהיומרה היא רק המקפצה האמצעי. כדי לקפוץ, okay. אז אתה, אני חושב שזה דבר שהוא מוערך. אגב, יש המון רומנים שקרסו לתוך עצמם, ועדיין היומרה עצמה היא מרשימה ותופסת אותך פנימה.
אז רק אגיד למאזינים, לשלושת המאזינים, שיר יסד פה פינת ג'אז מפליאה, וכדי שנספיק להשמיע את כל פינת הג'אז שלו, אנחנו נצא עכשיו לשיר אחר, שמוקדש okay. לסבתא שלי, שבתא מאמי, ומשם אנחנו נחשוב לסיום ואז לפינת הג'אז.
נגיד משהו על הג'אז וכן.
אז פרנק וננסי סינטרה.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
אז אם סבתא שלי מן הסתם שומעת אותנו עכשיו, ויש לה תמיד הנחה כזאת.
רגע, סבתא שלך גם מאזינה?
כן, ארבעה סבתות מאזינות. אבל יש לה איזו הנחה כזאת כל פעם שהיא שומעת את פרנק סינטרה, של של צ'ארמינג כזה, של האיש הזה, הוא עולה לה בדמיון, כמו ש... וזה מחזיק.
יש לקניוק סיפור נהדר, בחיים על נייר זכוכית, אתה מכיר את זה שם? מאחורי הקלעים.
בווגאס.
בווגאס, שהכילו את, הזמינו את כולם שם כדי שיהיו קהל, ונתנו להם פסטה בולונז, או משהו בשביל זה, ואז הוא אמרי ולא השתין עליהם.
יש גם את הסיפור, גם אגב, שגולדה מאיר צריכה לגייס 50 מיליון דולר תכף ומיד, והיא לא מצליחה. בן גוריון שולח אותה לאמריקה, חסרים 40-50 מיליון לסגור את המלחמה, לקנות בזה נשק, והיא לא מצליחה. היהודים הקמצנים סגורים את הכיס, ואחד המפיונרים היהודיים של וגאס, אני לא יודע אם זה היה מאיר לנסקי, אל תתפסו אותי על השם, אבל...
לנסקי הוא ניו יורק, אבל...
אחד המפיונרים היהודים אמר, אין בעיה, אני מארגן ערב עם סינטרה בווגאס, ואנחנו סוגרים את הפינה וכך היה.
יפה. יפה, תרם גם, הפך גם ציוני.
גם ציוני, כן. האמת שסינטרה זה, מה, זה יש לו דעתי חסיד אומות העולם, לא?
כן, אני יודע.
כמות העצים שהוא שתל בקקל, יער סינטרה.
כן, זה נכון. טוב, אז באמת, לא באמת ייסדנו פינת ג'אז, אנחנו לא מייסדים פינות, נראה לי.
למה, יומרה, יאיר.
זה בדיוק ההפך מיומרה. אבל, כן, אני חושב שזה חשוב, אנחנו נסיים את התוכנית, עם קטע של מילן סבובודה, שאני שמעתי אותו בפראג, הוא פסנתרן, הוא לא פסנתרן, הוא מוזיקאי, ג'אז צ'כי, די רציני, הוא נצח של הביג מד של פראג, ויש לו גם רביעייה מעולה, שלדעתי כל מי שמגיע לפראג, והוא מופיע שווה ממש ללכת ולשמוע ולראות, ואני בכלל, יש לי פטיש, אחד הפטישים שלי זה לג'אז מזרח אירופאי, שזה פולני, שיש שם סצנה בעיניי מעולה.
שיש עולם שלם שאני לא מכיר אותו.
עולם שלם לגמרי, אגב, זה באמת עולם. עולם שלם שהוא מטורף באושר שהוא מציע. וטוב, מתוך זה באמת נשמע את הרביעייה הזאת של מילן סבובודה, שאולי הוא המאזין החמישי שלנו.
וניפרד מנדב אלפרין שערך אותנו, ו... וגיא פלביאן החיפאי שמשדר פה מאחורינו את הצד הטכני.
שתהיה שבת שלום.
שתהיה שבת שלום.